אנחנו מתחילים מעין א' עמוד ב' במילים האחרונות.
אוקיי.
ועשית לו מאיר, את מאיר אפוד, סליחה, את מאיר האפוד להיות תכלת. אוקיי, יש לנו את הפסוקים, יש את המאיר, אוקיי, של הכהן גדול, וכאן זה, כן, כאן רואים את זה מתחת, הנה המאיר שלו, אוקיי, זה תכלת, עם הרימונים ופעמונים למטה, ומעל, כאילו הוא לבש, זה בגדים של כהן הגיעות, אז יש כל הבגדים, הכהן גדול לובש כל בגדי כהן הגיעות, שזה המצנפת, והאפוד, שזה החגורה, והכתונת, שזה החלק הלבן הזה, והמכנסיים שלא רואים בתמונה, כי הכתונת מכסים אותם. אחר כך הוא מוסיף על זה, הכהן הגדול, עוד ארבע בגדים, שזה שנתחיל עכשיו עם המאיר, נכון, ויש את החושן, והאפוד, שזה his apron, ואת כן, ואת הציץ, נכון. ציץ, רואים, כאן. זה אולם השלמה, אוקיי? אז עכשיו...
אפוד זה סינר? אפוד
זה
the
vest. Right, the vest, yeah.
Okay.
Okay? I think it's like an apron, no?
Sinar.
Right.
No, but in modern Hebrew, it's like a vest. Right.
Mm-hmm. Okay. אז עכשיו, הנה, סליחה. האפוד, זה החלק העליון. אז מה זה למטה? אני לא יודעת, אבל כן, רואים כאן את האפוד, כי האפוד, נראה את זה עכשיו בהמשך, שזה החושן, הוא מתחבר לאפוד, אוקיי? וזה חייב להיות ככה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו מדברים בעמוד האחרון שלמדתם
בשבת. פה זה
כמו סינר, זה אפרטי קרמת. אז אולי זה כל החלק, למרות ששם רק רואים איך משברים את החלק העליון, אבל ברור.
שזה לא יפה.
אוקיי. עכשיו, אתמול הם התחילו לדבר על כמה חוטים היו בתוך הבגדים האלו. אוקיי? אז נמשיך ללמוד את זה עכשיו לגבי המאיר. עשית את המאיר האפוד כליל תכלת. וילב תכלת תכלת מפרוכת. אוקיי, גם הפרוכת היה שם תכלת, אוקיי? אפשר לראות את הפסוק לגבי הפרוכת בדף שלכם. זה הפסוק, כאילו, שמות פרק כ"ו, השלישי בדף. ועשית פרוכת תכלת וארגמן בתולעת שני ושש משזר, מעשה חושב יעשה אותו כרובים. אוקיי? אז זה, יש שם תכלת, ואצלנו עשית את המאיר האפוד כליל תכלת. אז אומרים, עושים גזירה שווה. מה שנכון לגבי שם, נכון לגבי אצלנו. שם למדנו כבר, אוקיי, בעמוד הקודם, שהחוטים היו עשויים משישה חוטים, כל חוט. אז אם שם זה היה שישה, אז אף כאן שישה. ואז הם שואלים, אבל בנלך משולה ורימוניו, מה להלן שמונה, אף כאן שמונה. אוקיי, אם תסתכלו ברימונים, הנה, אוקיי, למטה כאן יש פעמונים של זהב ויש רימונים שעשויים, הרימונים זה מעניין, הם היו עשויים עם שמונה חוטים ואיכשהו היו יוצרים את הצורה של הרימון. אוקיי, הפעמונים הם של זהב, אבל הרימונים היו של חוטים. אז עכשיו הם אומרים, כמו שברימונים היו שמונה, אז אף כאן שמונה. אז למה החלטתם ללמוד את זה מהפרוכת? וכשהייתם יכולים ללמוד את זה מהרימונים שהם על אותו בגד בעצמו. אז מה אומרים? אז אומרים, דנים כלי מכלי, ואין דנים כלי מתכשיט. עדיף ללמוד כלי מכלי, אוקיי, בגדים נקראים כלים. אז עכשיו הם מעדיפים ללמוד הבגד של המאיר מהפרוכת, ששניהם היו יותר דומים, כן? זה בגד וזה בגד. עכשיו, הבגד של הפרוכת לא היה על הבן אדם, זה היה בגד מלשון, כן, זה כלי יותר, כאילו זה היה מחסה, כאילו, לא מחסה, מחיצה. אז אומרים, אז דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מתכשיט. אבל הם אומרים, לא, אפשר להגיד בדיוק הכיוון ההפוך. אדרבה, דנים גופו מגופו ואין דנים גופו מאלמה. הרי עדיף ללמוד את המאיר מהפעמונים שהם על המאיר, מאשר ללמוד מהמאיר לפרוכת, שהם שני דברים שלא קשורים זה לזה בכלל, אוקיי?
אז עכשיו יש, כאילו לא יודעים מאיפה לומר את זה.
לא, כל זה שהיו שישה חוטים, זה לא היה קשור יותר לזה שזה עשוי משש, מהבא.
אז עוד דקה, וזה בדיוק. בסופו של דבר, מה הם אומרים? אז בעצם, ניסו לומר את זה מהפרוכת, ששם כתוב תחלת וכאן כתוב תחלת, ולכן, כמו שהתחלת, שם שישה חוטים גם כאן. אז אמרו, למה לא לומדים מהבגה בעצמו? ששם יש רימונים, והרימונים עשויים עם שמונה חוטים. אז מה אומרים? חוזרים למשהו שהיה בדף של אתמול, וזה הם אומרים, היינו דאמרינה, עכשיו נדחה את שתי האופציות האלו, וניקח אופציה שלישית. לשאר בגדים שלא נאמר בהם שש. אוקיי, אז אומרים, בעמוד הקודם, הם למדו, כתוב שש בפסוק כמה פעמים, כן? הם אמרו, תנו רבנן, דברים שנאמר בהם שש קוטן כפול שישה, זה תחילת הגמרא, משל, ואז לומדים, ויעשו את הקטונת שש, ואת המצנפת שש, ואת פרי המדבעות שש, ואת מכנסי הבד שש מושסר. אז המילה שש מופיע בפסוק הזה כמה פעמים, אז כל פעם, חמישה פעמים, כל פעם כאילו דרשו חמישה דברים משם. ואחד מהדברים שהם דרשו, זה שהיה, כאילו כל הבגדים, שאר בגדים שלא נאמר בהם, שהם יהיו שש. אוקיי? כאילו אחד מהדברים בא ללמד, שאם יש לנו בגד ואנחנו לא יודעים כמה חוטים, אז כנראה זה שש. אוקיי? ולכן הם מגיעים לסופו של דבר, שמהדרשה הזאת אנחנו לומדים על המאיר. ולא לומדים מהפרוכת, ולא לומדים מהרימונים, אלא לומדים מאותה דרשה. עכשיו, פרוכת 24. כי הפרוכת היו שם 24 חוטים. דלת השיטה, דלת השיטה, שיטה, זה הם אומרים, כן, ארבעה של שש כל אחד מהם. אוקיי, מה זאת אומרת? תסתכלו בפסוק על הפרוכת, שמות כפיו, השלישי בדף. בעשית הפרוכת תחלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. מה זאת אומרת? יש תחלת, ארגמן, תולעת שני ושש. שש זה, זה סוג של בד, זה לא המילה שש, המספר. כן, זה פשטן? אני עכשיו מתבלבל בין כל. כן, זה פשטן. נכון, זה בדיוק, נכון, זה הפשטן. אז בעצם, נכון, אז בעצם יש ארבעה, כל אחד היה 26, אז מגיעים ל-24. אוקיי, 4 כפול 6, 24. אוקיי, ועכשיו אומרים חושם ואפוד 28. עכשיו רוצים לדעת, מניין לנו שהחושם ואפוד היו שם 28 חוטים, מנהלן. דכתיב, אוקיי, וכאן זה גם מופיע בדף שלכם, אוקיי, זה השני בדף. ועשית חושן משפט, מעשה חושב, כי מעשה אפוד תעשינו, זהב, תחלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר. מושזר למדנו זה שהם החוטים היו שזורים זה יחד עם זה. אז עכשיו, מה הם אומרים בעצם? כמה דברים יש? תחלת, ארגמן, תולעת שני ושש כמו בפרוכת, זאת אומרת 24, פלוס יש זהב. אוקיי? אז עכשיו, אם ככה, יש לנו 24. עכשיו, כמה הזהב? כנראה 4, כי אם מגיעים ל-28, זה חייב להיות 4. עכשיו הגמרא מנסה להגיד, מניין לנו שהיו 4 חוטי זהב, וכנראה, כאילו, מה היינו חושבים? 6, כמו השאר. כאילו, מאיפה הזהב זה רק 4? כמה נסים ללמוד? ואם הזהב נמי 6, אוקיי, סליחה, לא קראתי את הסוף כאן. אוקיי, אז משלמים מהפסוק משדר, ואז אומרים, ארבעה דשיטה, שיטה 24, נכון? ארבעה כפול שש לכל אחד מהם, אז 24. זהב ארבעה, ה-20 בתמניה, כאן אנחנו מגיעים ל-28. ואם הזהב נמי 6, למה לא נאמר שזה גם 6? אמר רבך בר יעקב, אמר קרא, אוקיי, תסתכלו בפסוק, זה וקיצץ פתילים, אנחנו ב... איפה זה? רק שנייה. בשמות למתת גימו? כן, הנה. הרביעי בדף. וירקעו את פחי הזהב בקיצץ פתילים לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן ובתוך התולעת השני ובתוך השש מעשה חושב. זאת אומרת שהוא קיצץ, הוא קוצץ את הפתילים, חותך אותם, לעשות, איך אומרים, להשחיל אותם כאילו, בתוך התחלת, בתוך הארגמן, בתוך תולעת השני ובתוך השש. אוקיי, אולי אתם כבר רואים את הרמז לארבעה, כן? אולי? כן? ששמים את הזהב בתוך התחלת, בתוך הארגמן, בתוך תולעת השני ובתוך השש. אוקיי? אבל קודם הם מנסים ללמוד מהמילים בקיצץ פתילים. מה זאת אומרת? פתיל, פתילים. הרי כאן ארבעה. מה זאת אומרת? מה זה פתיל? פתיל זה אחד. פתילים זה רבים. מה זאת אומרת? כמה פתילים היו? שתיים. הוא קיצץ אותם. מה יוצא? ארבעה. אוקיי? אם מקצצים שתיים, מקבלים ארבעה. רב אשי אמר, אמר, אוקיי, אז זה אפשרות אחת. להבין איך מגיעים? קיצץ, פתילים, זאת אומרת, שתיים כפול שתיים. אוקיי? עכשיו, מישהו אחר בא ואומר, אוקיי, עכשיו אנחנו באופציה שנייה. רב אשי אומר, אמר קרא לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן. הכי נעביד? איך אנחנו נעשה בתוך ארבעתם? נעביד ארבעה דטרי טרי, אם נשים שני חוטים של זהב בתוך כל אחד, אז כמה יצא? שמונה, אבל הוא תמנעיה. אז זה לא יכול להיות. נעביד טרי דטרי טרי, כאילו בתוך שתיים מהם שתיים, בטרי דחד חד, מה זאת אומרת? ואז בעצם שמים שני חוטים של זהב בתוך שתיים מתוכם, כאילו התחלת בארגמן בוא נגיד. ואז אחד, כאילו אם אנחנו רוצים להגיע לשש, כן, it's not divisible by שש, נכון? השמונה. אז בעצם מה נעשה? אז נעשה שתיים של שתיים ושתיים של אחד, ואז נצא שש, אוקיי? כמו השאר. אבל אומרים, יש בעיה, כי כתוב בעשית. מה אומרים בעשית? אוקיי, איפה זה? בעשית חושם, כן, איפה זה? טוב, אני לא זוכר באיזה בעשית, אבל כתוב בפסוק בעשית, שיהיו כל עשיותיו שוות. אוקיי? שבעצם הכל צריך להיות שווה, ואם כן, כן, זה החושן, נכון. זה הפסוק השני בדף. עשית חושן משפט מעשה חושב, אוקיי? ואם כן, מה לומדים? שבעצם כל עשיותיו שוות. כל חוט ששמים חייב להיות שווה לחוט אחר. אז אי אפשר שתיים של שני חוטים ושתיים של אחד. ולכן מגיעים למסקנה שכנראה שמו חוט אחד של זהב בתוך התחלת, וחוט אחד בתוך הארגמן, וחוט אחד וכו' וכו', מגיעים לארבעה חוטים של זהב ויוצא 28. אוקיי. אמר רחבה, אמר רב יהודה, המקרע בגדי כהונה לוקה. מי שלוקח בגד של כהן וקורע את זה, הוא עובר על איסור מדאורייתא. מאיפה לנו את זה? שנאמר, אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים לפסוק שמות כ"ח ל"ב, אוקיי, הייתי צריכה לשים מספרים כאן בדף. הנה, זה למעלה, אוקיי? איפה הכי ראשון זה שמות כ"ח ל"א, אז גם ל"ב, אוקיי? אז בואו נקרא את שני הפסוקים. ועשית את מאיר לאפול כלי התכלת, והיה פי ראשו בתוך שפה יהיה, בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה עורד, כפי תחר יהיה לו, לא ייקרע. Okay. מה עושים כאן? היו לוקחים את השפה ועושים את זה יותר עבה, כאילו מקפלים את זה מתחת, והם. Okay? זה כמו אתם מגהם. זה באמת מה שעשו כאן. ואז כתוב לא ייקרע. עכשיו השאלה, איך להבין את המילים האלו לא ייקרע? אז קודם הגמרא אומרת, מכאן יש איסור דאורייתא לקרוע בגדי כהונה, אוקיי? מה?
אבל למדנו שאחרי שהוא לובש אותם רק פעם אחת ואחר כך הם כן משתמשים בהם, קוראים אותם לחתיכות.
זה אפשרות.
קוראים את זה לחתיכות?
לא, מה עושים בגדי כהונה?
זה אחרי הם משתמשים.
אחרי שהם גמרו לי.
אז לפי דעה אחת גנזו אותם, ולפי דעה שנייה הם השתמשו בהם. אוקיי, קודם כל אני מדברת על הכהן גדול ביום הכיפורים, אבל זה בסדר, זה גם בגדי כהונה. אבל בגדי כהן גדול, אחרי יום הכיפורים, דיברנו, או שגונזים אותם ומשאירים אותם שם, לעד ולעומר עלמים, כן? או שבעצם אנחנו לוקחים אותם וכהן אחר יכול להשתמש בהם באופן יומיומי, כי הבגדים שלו היו זהים לבגדים של יומיום. אוקיי, אז זה תלוי, כן, זה תלוי אם באמת הם היו אותם בגדים או לא, ועל זה היה ויכוח, אבל הדעה הזאת היא אומרת שכן.
לא, כאן זה יקרה, זה לא...
אבל לא קוראים אותם, לא קוראים אותם. אוקיי. גם יש עניין גם למדנו, איפה לומדים את זה, שכשהכהן גדול אומרים לאהרון, אסור לו לקרוע בגדיו, זה מה שהיה לי בראש. נכון? שאסור לקרוע קריאה. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כי שם מדובר, אם אתה באבילות, כאילו אתה לא יכול. וזה היה גם רק לכהן גדול. אבל כאן הם אומרים שיש איסור מדאורייתא מהמילים לא ייקרע, בעצם לקרוע בגדי תאונה. אוקיי? ברור שאסור לעשות את זה, אבל השאלה, אם הוא עושה את זה, אם הוא עובר לישון מדאורייתא או לא. לפי זה, כן. מה התקיף לה? כן, אני חושבת שלא מדברים על קריאה מהסוג הזה. אוקיי? למרות שנראה שהם גם עשו אותם בצורה קצת שונה. נגיע לזה בהמשך היום. המקרה בגדי כהונה לוקש, נאמר לא יקרה. מה התקיף לרב אחא בר יעקב? ודילמה הכי כאמר, רחמנה. אולי זה לא הכוונה כאן, איך אתם ראיתם את פשט הפסוק? אולי אפשר להבין את זה אחר. נעביד לשפה, כי היכי זה לא נקרא. שזה כל הסיבה שעושים את השפה, כן, what do you do with him, כדי שזה לא יתחיל לקרא למטה. אז אולי זה הכוונה, אז הגמרא דוחה ואומרת, לא. אם ככה, הם אומרים, מי כתיב שלא יקרא? כן, אם זה הכוונה, היו צריכים לראות שלא יקרא, ולא לא יקרא. לא יקרא זה נשמע אסור לעשות כזה דבר. שלא זה כדי שזה לא יקרה. ובלעזר, אוקיי, אז יש עכשיו עוד משהו מאוד דומה, כאילו בעניין אחר. המזיע חושן מעל האפוד, אוקיי, זה מה שאמרתי, שחייב החושן, בואו נראה את התמונה, חייב החושן להיות מחובר, כאן רואים ממש בתמונה הזאת, כאן טבעות האפוד, ומחברים אותם כאן, הטבעות הזהב בחושן, מחברים את האפוד לחושן על ידי הטבעות האלה. אוקיי, אז המזיע חושן מעל האפוד, מי שמחלק בין שני, כאילו הפותח את זה, והמסיר בדי ארון, אוקיי, בואו נעבור לארון עכשיו שנייה, אוקיי, לארון, היו, הנה, יש את הבדים בצידי הארון, אוקיי, רואים אותם? עכשיו אומרים שהיה אסור להוציא את הבדים האלו, הם היו חייבים להיות שם, אוקיי, אז גם אסור להוציא את החושן מעל האפוד, לבטל את החיבור, וגם להסיר בדי ארון, לא כאסור מדאורייתא. שנאמר, אוקיי, כאן הפסוק, שמות כ"ח כ"ח, אוקיי, אני אקרא את כל הפסוק, וירכסו את החושן מטבעתו מטבעותיו אל טבעות האפוד, בתיל תכלת, להיות על חשב האפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד. אוקיי? ואז כתוב, בטבעות הארון כ"ח ט"ו, אוקיי, הפסוק שבא אחר כך בדף, בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו. אז מה לומדים? שבעצם יש איסור מדאורייתא אותו דבר. מה תקיף לרב אחא, אותו סוג של הקושי, רב אחא בר יעקב, ודילמה כי כאמר רחמנה, חדקינו ועבדינו שפיר, תשים אותן מאוד טוב כדי שלא ייזך ולא יסורו. נכון? אולי הכוונה, צריך לחבר אותן טוב טוב שהם לא ייפלו ולא יצאו. אבל שוב, אומרים, מי כתיב שלא ייזך ושלא יסור? כן, לא כתוב שלא כדי שלא, אלא כתוב לא. ולכן הם לומדים שיש איסור מדאורייתא בשני הדברים האלו. רבי יוסי ורבי חנינא, רמי כתיב, הוא אומר, יש קושי כאן אבל בפסוקים. רמי זה להטיל, להטיל מלשון להקשות זה על זה, כאילו יש סתירה כאן. בפסוק אחד כתוב, בטבעות ארון יהיו עבדים לא יסרו ממנו, זה הפסוק שראינו, וכתיב בפסוק אחר, אוקיי, בפסוק, בשמות פרק כ"ז, פסוק ז', הבא בדף, והובא את בדיו בטבעות, אוקיי? מה זאת אומרת? כשהם הם אומרים, צריכים להכניס את הטבעות בתוך, במקום. הכיצד? אוקיי, אז איך יכול להיות שמצד אחד הם יהיו שם כל הזמן, מצד שני צריך להכניס אותם? הרי הם כל הזמן, אז אף לא צריך להכניס אותם. אז אומרים, מתפרקים ואין נשמתים. אוקיי? כאילו מכניסים אותם, כאילו, סליחה, מתפרקים הם זזים קצת, אבל הם לא יכולים לצאת. אוקיי? תניא נמי הכי, טבעות ארון יהיו עבדים, יכול לא יהיו זזים ממקומן, למדנו את זה גם בעבר. אולי, זאת אומרת שהם לא יכולים לזוז בכלל, תמוד לומר, והובא את בדיו בטבעות. אם הובא בדיו, יכול יהיו נכנסים ויוצאים, תמוד לומר, בטבעות הארון יהיו עבדים. הכיצד מתפרקים ואין נשמתים. ברש"י מסביר, ואפשר אולי לראות את זה בתמונה, שהם היו דקים יותר באמצע, כי הם רואים כאן, שהסו חלקים יותר עבים, שהם לא יכולים לצאת. מצד שני, הם יכולים לזוז קצת. כן? אנחנו מכירים שבונים לפעמים דברים כאלה, שאפשר להזיז, אבל הם לא יכולים לצאת, כן? יש כאילו יותר עבה בצדדים כדי שהם לא ישמטו מהמקום. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מה דכתיב עצי שיטים עומדים? כן? עד כאן הדף היה מאוד טכני. עכשיו נעבור קצת לדברים יותר ברומו של עולם, אוקיי? אז קודם אומרים, כתוב פסוק, הפסוק על הארון, כתוב, כתוב בפסוק, ועצו ארון, עצי שיטים עומדים. אוקיי? מה זה עצי שיטים עומדים? מה זה המילה עומדים? אוקיי? וכאן מגיעים לאטימולוגיה, לא אטימולוגיה, אלא המילה עומד. יש הרבה מובנים של המילה עומד. כן? עומד יכול להיות עומד, אוקיי? ממש פיזי. אוקיי? עומד יכול להיות מלשון מעמיד, להעמיד משהו במקום, אוקיי? שיהיה יציב. ועומד גם יכול להיות קיים, כן? אם משהו עומד, זאת אומרת זה קיים. אז כאן יש שלושה פירושים שבעצם הולכים לכל אחד לכיוון אחר של הפירוש עומדים. אז אחד אומרים שעומדים דרך גדלתן, אוקיי? אתם זוכרים לולב ואתרוג, כן? לוקחים אותם תמיד פתאום למטה של האתרוג עד שמברכים ואז לוקחים את זה, למה עושים את זה? כי כדי לקיים את המצווה צריך לעשות את זה דרך גדלתן, צריך להחזיק את זה כמו שזה גדל, בדיוק בצורה שזה גדל. עכשיו אם פתאום למעלה, זה הדרך של האתרוג בעץ. אם זה למטה זה לא, אז מה העניין? אנחנו לא רוצים לצאת ידי חובת המצווה לפני שאנחנו מברכים. כי אם יוצאים ידי חובת המצווה כבר אסור לברך. כי הברכה צריכה להיות לפני המצווה. אז לכן, שמים את זה הפוך, כי לא יוצאים ידי חובה עד שלוקחים את זה בצורה הנכונה. אז גם כאן הם אומרים, איך שחותכים את העץ, ובעצם זה עומד ככה, אז כך הכניסו את החלקים לתוך הארון, בנו את זה שהחלקים היו עומדים. דרך גדלתן. הדבר אחר, עומדים שמעמידים את ציפויין. Okay, יש כמה מפרשים, מה זה בדיוק? רש"י אומר שמעמידים את הציפוי, היו מצופים זהב, אז הם העמידו את הציפוי, בעצם חיברו את זה מאוד טוב לציפוי זהב, כדי שזה לא ייפול, רש"י אומר אולי שלא הצליעו ולא נפל ציפויין, אולי גם שזה מעיד על כך שלא נכנסו לשם תולעים. אוקיי, אז אחד שמעמידים את ציפויים, דבר אחר, עומדים, שמה תאמר עבד ציברן ובטל סיכויין, תמוד לומר עומדים שעומדים לעולם ולעולמים. אוקיי, שבעצם, אולי תגידו, מאז שנגנז הארון זה לא ישוב ולא נראה את זה אף פעם, הם אומרים לא, אל דאגה, הם עומדים ויעמדו לעד ולעולמי עולמים, ובאיזשהו שלב אתם תמצאו את הארון ותוציאו את זה מהמקום וזה יחזור למקומו. אוקיי, זה קצת בכיוון אחר. אוקיי, ממשיכים עם בגדי כהונה. רבי חמא בר חנינא, מאי דכתיב את בגדי השרד לשרת בקודש. אוקיי, זה פסוק שהמפרשים על התורה מתווכחים מה הכוונה בכלל. אוקיי, אז בואו נראה את הפסוקים שנייה. זה בשמות פרק ל"ה. מדובר, זו רשימה של כל כאילו חזרה על כל הדברים שהיו במשכן. כאן כתוב, לפני הפסוק הזה, יש פסוק י"ח, את יתידות המשכן ואת יתידות החצר ואת מטריהם, כי מדברים על החלקים של המשכן, היתידות וכו', ואת בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. הפסוק השני מדבר על בגדי הכהן הגדול, לפחות בחלק השני. יש מחלוקת בין רש"י והרמב"ן, האם בגדי השרד זה בגדים של הכהן גדול, או האם זה הבגדים, זאת אומרת המכסים למשכן. Okay? כי הפסוק הקודם דיבר על היתדות והחלקים של המשכן, ואולי מדבר הם כיסו את החלקים עם בגדים כשנשאו את זה במדבר. אז היה מכסה כזה. אז לא ברור אם בגדי השרד זה בגדי כהונה או לא. Okay, כאן הם אומרים את בגדי השרד לשרת בקודש, כאן הם מפרשים שמדובר על בגדי כהונה. אם מלא בגדי כהונה לא ישתנה מסוניהם של ישראל שריד ופליט. הם מנסים להבין למה קוראים לזה בגדי שרד. שרד זה מלשון שריד. מה זה שריד? או רמננט. Okay? אז מה זה השריד כאן? אז אומרים, אם לא היה בגדי כהונה, כאילו בזכות בגדי כהונה, נשתייר עכשיו סוניהם של ישראל, זה לשון סגי נהור, זה הלשון ההפך. מדובר על עם ישראל. Okay? אם לא לבגדי כהונה, לא היינו נשארים שריד ופליט. כאילו זה מה שהציל אותנו, זה מזכיר לנו את הסיפור על שמעון הצדיק שיצא מבגדי כהונה לאלכסנדר מוקדון, ובעצם בזכות הבגדי כהונה ואיך שהוא נראה, אז הדברים הסתדרו בגלל זה. כאילו הכל היה בסדר בגלל הבגדי כהונה. אז אומרים שלבגדי כהונה הייתה זכות מיוחדת, אולי גם למדנו על הציץ, שהציץ היה מחפר, כאילו זה שהוא לבש על ה... יש כל מיני זכויות של בגדי כהונה שהם עזרו לנו לשרוד. רבי שמואל בר נחמני אמר, דיבר רבי שמעון, אוקיי, כאן אנחנו נראה פירושים שונים, תנא בגדים שגורדין אותם כבריאתם, וזה מתייחס למה שאמרת קודם שהיה לה הם חתכו, בטח כשהם עשו את זה, כאן הוא דווקא אומר שלא. בגדים שגורגין אותם כבריאתם מכליהן, ומסרדים מהם כלום, מה זאת אומרת? כשמורידים אותם, כשעשו את האריגה או התפירה או איכשהו, כשהורידו את זה, זה היה כבר שלם. הם בנו את זה כדבר אחד בעצם, ורק השאירו שריד, רק השאירו דבר קטן לעשות. עכשיו אומרים מה היא, מה הדבר הקטן שהשאירו? ריש לקיש אמר, אלו מעשה מחט. זה התפירה האחרונה שצריך לעשות לסיים את הבגד, אבל כל השאר היה שלם כשזה ירד מהמכונה, לא בדיוק מכונה כמו בימין. אמר, אז עכשיו הם אומרים, לא, יש קושי על זה, מי טבעי? בגדי כהונה, כתוב בברייתא, בגדי כהונה אין עושים אותם מעשה מחט, אלא מעשה הורג. כאילו, הרגו אותם ולא השתמשו במחט עם הבגדים. שנאמר, מעשה הורג, כתוב בפסוק, מעשה הורג. אמר ביי, לא נצריך אלא לבית יד שלהם, כי דתניה, בית יד של בגדי כהונה, נערגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד, ומגעת עד פיסת היד. מה זאת אומרת? שכשעשו את הבגד, אוקיי, הקטונת של הכהן כאן, איך הם עשו את זה? אפילו כתוב כאן בצח הגמרא שלנו, כמה מהגמרות שלנו מופיעים דווקא בדפים האלו. הם עשו את הבגד, ואז עשו כל שרבול בנפרד. ואת זה הם חיברו במחת. כאילו, נכון שבאופן כללי לא השמשו במחת, אבל חלק הזה היו צריכים לחבר עם המחת. אמר רחבה, אמר רב יהודה, שלוש ארונות עשה בצלאל. עכשיו הם מדברים על הארון. איך היה עשוי הארון? למדנו את זה דווקא בעבר, נראה לי בשקלים. אמצעי של עץ, אוקיי? עכשיו, לצערי, אין תמונה ממש של זה. אני מאוד התבאסתי על ידי זה. אבל אם תסתכלו על הארון, אוקיי? הארון נראה כדבר אחד, כן? כקופסה אחת. אבל הם מסבירים לא. זה היה בעצם שלוש קופסאות. כן, זה הזכיר לי, אני פעם אחרונה אני הבאתי, עכשיו לא הספקתי. אבל יש את המשחקים של הילדים הקטנים, nesting toys, כן? אז זה בדיוק איך שזה נעשה, אם אפשר לדמיין. אז יש אחד בתוך אחד בתוך אחד. שלושה, אוקיי? אז בואו נסביר איך זה היה. שלוש ארונות עשה בצלאל. האמצעי היה של עץ, תשעה טפחים גובה, אוקיי? אומרים, ארון היה אמה וחצי, אוקיי? כתוב, ועשו ארון עשי שיטים, אמה וחצי. אמה וחצי זה, אמה זה שישה טפחים, אז חצי זה שלושה, אז זה תשע. אז הארון עץ האמצעי היה תשעה טפחים. השאלה עכשיו, אם היה אחד בתוך ואחד מסביב, אז מה היה הגבהים, מה היו הגבהים של כולם? וגם מה זה שציפו אותם זהב, אוקיי? אז פנימי של זהב, שמונה. אוקיי? כי האמצעי היה של עץ, אוקיי? בואו נצייר תמונה. אוקיי? בואו נעשה את זה כך, יותר בכיוון הזה, כן? אז זה היה תשע, אבל העובי של הלמטה היה טפח. אז זה טפח, ואז עוד שמונה גובה. אז כאן, בפנים, רק היה גובה שמונה. אוקיי? אז אומרים, פנימי של זהב שמונה, חיצון עשרה ומשהו. אוקיי? ואז החיצון היה עשרה פלוס משהו. אוקיי? אז עכשיו, סליחה, לא ציירתי את זה נכון. וזה היה עובי של טפח למטה. זה היה גובה שמונה פלוס טפח. וזה היה גובה שמונה פלוס טפח. גובה תשע פלוס טפח. אז זה הגיע לעשרה, אוקיי? ואז יש את המשהו. אוקיי? אז עכשיו יסבירו. והתניה 11 ומשהו, אבל מישהו אחר אומר, כתוב בברייתא שזה היה 11 ומשהו. אז מה הם אומרים? לא קשה. הקמנד אמר יש בו עוביות טפח, והקמנד אמר אין בו עוביות טפח. יש מחלוקת האם היה בהכי חיצוני, הארון, כאילו היו שלוש, בחיצוני של זהב, האם היה עובי טפח למטה או לא היה עובי טפח. אולי לא היה עובי, אלא רק משהו. אז לפי הגישה שזה עשר ומשהו, זאת אומרת, הבסיס היה רק משהו. זאת אומרת, קצת. ולפי הגישה שזה 11 ומשהו, אז העובי, היה עובי טפח, של בסיס למטה, בארון עץ של זהב של החיצוני. ואז, השאלה, אני צריך לשאול, אז מה המשהו? כאילו, אם לפי הראשון, המשהו היה הבסיס. כאן אין צורך למשהו של בסיס, כי יש כבר בסיס של עובי, אז מה אומרים? מה עם משהו? זר. אוקיי, וזה לדעתי התמונה כאן, רואים שעשו זר מסביב, כן, רואים את הזה בולט ומשהו, כן, רואים שזה על החלק העליון, אוקיי? לא דיברנו על זה, למה זה לא מופיע? דווקא שכחתי. כשיש את האמצעי של עץ, אז ציפו את זה זהב מלמעלה, כי זה היה של עץ, אז היו צריכים לצפות את זה זהב, כי הכל היה מצופה זהב. אוקיי, כנראה זה לא מופיע בגמרא, אבל בפירושים. אוקיי, עכשיו הם מדברים על הזרים האלו. אמר רבי יוחנן, שלושה זרים הם, של מזבח ושל ארון ושל שולחן. כל אחד מהכלים האלו היה לו זר מסביב. של מזבח זכה אהרון ונטלו. אוקיי, הזכות של המזבח הלך לאהרון, הוא קיבל את זה. של שולחן זכה דוד ונטלו. הזכות של השולחן הלך לדוד. אוקיי, כאילו זה, אחד זה הכהונה, אחד זה המלכות, אוקיי? של ארון עדיין מונחו, וכאן יש משפט מאוד מאוד יפה שאני מאוד אוהבת. אוקיי? הארון, שזה מסמל מה? התורה. כאילו הכהונה, למי זה מגיע? מהירושה, נכון? המחות, איך זה מגיע? מהירושה. אין לך שירות לגעת בזה, אבל התורה זה נתון לכולם. אז מה הם אומרים? עדיין מונחו, כל הרוצה ייקח, יבוא וייקח. יפה, נכון? אבל זה בידינו. אנחנו יכולים, כאילו, אם אנחנו באים, אנחנו יכולים לקחת את זה. שם התאמר פחות הוא, אולי יגידו שזה פחות, כאילו זה פחות חשוב מהכהונה והמלכות, כן, זה ממש, רואים, הם מתייחסים לכך שיש אנשים שהם בסדר, לא נולדתי כהן, לא נולדתי מבית אביד, לא שווה, בסדר, אז אני יכולה ללמוד תורה, אוקיי, אבל אני לא אגיע לגדולה שכזו. תלמוד לומר, כי מלאכים ימלוכו. אוקיי? הם לומדים מהפסוק הזה שבעצם בסופו של דבר שנייה, אני רוצה להבין הם לומדים את זה מהפסוק הזה שבעצם סליחה, זה לא בקי זה היה טוב בי מלאכים ימלוכו שבעצם מי ממליך מלאכים? הקדוש ברוך הוא, נכון? על ידי חוכמת התורה בעצם כאילו התורה הקדימה למלכות אוקיי? המלכות זה חשוב אבל איך המלאכים מקבלים את הגדולה שלהם? מהקדוש ברוך הוא, כאילו מהחוכמה של התורה. אז התורה יותר חשוב מכל השאר, וזה בידינו לקבל אם אנחנו רוצים. רבי יוחנן אמר מכתיב, הוא אומר, יש קושי בפסוק, אותו דבר, רמי כתיב, נכון? שיש שני פסוקים שסותרים את זה. זר, וקרינן זר, יש קרי וכתיב, נכון? אתם מכירים קרי וכתיב, נכון? זה נקרא דרך אחד, זה קוראים את זה בדרך אחרת. עכשיו, מה זה? זר וזר, נכון? עכשיו, זה גם מאוד יפה. זכה, נעשות לו זר. לא זכה, זרה הימנו. אוקיי? זה מאוד יפה. אם זכית, אתה תקבל את הזר. אם לא, זה יהיה זרה. זה ירגיש רחוק, כן? וכמשהו שאתה לא מכיר. אז זה ממש מסבל את התורה יפה, אולי גם יפה בכינוס הזה של כל אלו שמשקיעים את הזמן ללמוד, כי הם רואים, כשמשקיעים את הזמן ומבינים, זה לא רחוק, כן? כמה אנשים בעולם חושבו, או, גמרא, זה קשה, אני לא יכולה לפתוח גמרא, זה מפחיד, זה, כן, זה מעיין, אבל רואים, אם לא לומדים, אז נכון, זה נשאר רחוק, אבל אם מתחילים ללמוד, כן, זה כבר לא, זה זיר, זה הופך להיות זיר על הראש. זה אימג' מאוד יפה. אוקיי. רבי יוחנן אמר מכתיב, עוד קושי בפסוק, ועשית לך ארון עץ, וכתיב, ועשו ארון עצי שיטים. במקום אחד כתוב, אוקיי, שזה במדבר, כתוב, נכון זה במדבר, איפה עשיתי? איפה שמתי את זה? טוב, נסתכל בזה. הדברים, נכון. איפה? נכון. בדברים פרק יוב פסוק א', בעת ההיא אמר השם אליי, כשמשה מספר לבני ישראל מה קרה, בספר דברים, הוא אומר, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואלה אל ההר, ועשית לך ארון עץ. אני אעשה לך ארון עץ. אוקיי? כך אמר השם. ואז כתוב, בשמות, כשמוזכר על בניית הארון, כתוב, ועשו ארון עצי שיטים. אז מה לומדים? מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו. זה הזכות של תלמיד חכם. גם זה מאוד מה שזה תקשיבו טוב. מה זאת אומרת? תלמיד חכם כמו משה, נכון? משה היה צריך לעשות את הארון, אבל בסופו של דבר עשו את זה בשבילו. אוקיי? אז מה לומדים מכאן? שתלמיד חכם שבני רואה מצווים לעשות לו מלאכתו. כן, יש הרבה שמקבלים, כן, הם לומדים ומקבלים צדקה, נכון? אז כאן זה כאילו מחזק את העמדה הזאת, נכון? אם אתה תלמיד חכם, אז בני רואה יהיו שם. אבל מה זה אומר? כאן משה סיבו אותו לעשות את זה. ורק בגלל הזכות הזה הוא לא היה צריך. וזה אני חושבת כאילו התפיסה לפעמים יש שאנחנו אומרים אתם לא בתפיסה טובה כי הם חושבים שכולם יעשו את העבודה בשבילה כי הם לא רואים שהעבודה מוטלת עליהם. כאן יש לנו תמונה שמה, משה ראה שזה מוטל עליו, אבל בגלל הזכות שהיה לו אחרים עשו את זה בשבילו, אבל הוא ראה את זה כאחריות שלו. כשרואים את זה כאחריות שלך אז אחרים יעשו את זה בשבילך, אבל כשאתה מתחמק מהאחריות ולא רואה את זה, זה היה התפיסה היותר בעייתית. מבית ומחוץ תצפנו, אוקיי? כאן זה גם מאוד יפה, זה צריך להיות כן, כאן הם פשוט לוקחים את כל הכלים, עד עכשיו זה היה מאוד טכני, ולומדים מזה מסרים לחיים. מה זאת אומרת מבית ומחוץ תצפנו? כן, אנחנו מכירים את כל הקירים שבונים כאן בארץ, נכון? הכל ריק בפנים, נכון? זה, אז מה אומרים כאן? מבית ומחוץ, גם בפנים וגם בחוץ זה היה צריך להיות מצופה זהב, למרות שלא רואים מה שבפנים, נכון? אז אמר רבא, כל תמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תמיד חכם. כאילו זה מסר לנו, אם אתה תמיד חכם, הבפנים צריך להיות כמו הבחוץ. הבאי, ואיתם הרבא ברעולה, נקרא נתאב, שנאמר, אף כי נתאב ונעלך, איש שותה כמים, איש שותה כמים אבלה. אוקיי? זה פסוק מאיוב. והמשמעות כאן, שאיש כי נטעה ונעלך כשהוא נבאש, כאילו הוא, זה איש ששותה מים, הוא לומד תורה ויש בו אבלה. כאילו מישהו שנטעה בתואבה זה מי? זה איש ששותה כמים אבלה. הוא שותה אבלה כמים, כאילו הוא נראה מבחוץ כתלמיד חכם, הוא לומד תורה, אבל הוא עושה עבירות. וכאילו אנשים לא רואים, אבל הוא עושה עבירות. זה מה שהכי תואבה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה יכתיב, למה זה, סומי משלי, למה זה מחיר ביד סיל לתנוח חוכמה ולב עין, כאילו שאין לו לב בכלל, אוקיי? אוי להם לסוניהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים, אוקיי? כל מיני אנשים שמשתמשים בתורה, כאילו לומדים, אבל מבפנים הם לא במקום הנכון. מכריז רבי ינאי, חבל על דלית לדרתה ותרה לדרתה אביד. אוקיי? מה זאת אומרת? חבל על מי שאין לו חצר, אבל הוא עושה שער לחצרו. אוקיי? מה זאת אומרת? הוא מנסה להראות כאילו יש לו משהו יפה בפנים, אבל בפנים באמת אין לו כלום. אמר לרב לרבנן, במטותם מנייכו, בבקשה ממכם, לא תרטון תרתי גהנום. אל תרדו אל תרשו, אל תקבלו בירושה את הגיהנום פעמיים. כאילו הוא אומר, אם אתה עושה, לומד תורה בלי לעשות מצוות, אתה בעצם לא מקבל, אתה יורד לגיהנום גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אמר רבי שמואל בן לוי, מה דכתיב בזאת התורה אשר שם משה? זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מוות. אוקיי? הם דורשים את המילה סם. Okay, עם סין, הם דורשים את זה כמו עם סמך. הרבה פעמים יש דרשות שמחליבים סין עם סמך. סין, סם זה לסים, to put, כן? אבל סם זה, it's a drug, okay? אז זה סם חיים, אם אתה זכית, ואם לא, זה סם מיטה. Okay? אני רק רציתי לסכם עם כל העניינים האלו. זה כמו, עד עכשיו למדנו את זה הרבה במסכת, ודווקא יש לי רעיון כבר לסיום, שנעשה משהו בהקשר הזה. שהכל בעולם זה, יש בזה כוח טוב ויש כוח לא טוב, כמו הסיפור משבוע שעבר עם היצר הרע לעבודה זרה ולגילוריות, שבזכות היצר הרע לגילוריות אנחנו מולידים ילדים ומתקיים העולם. אז כל הדברים האלה מצד אחד הם מאוד מסוכנים, מצד שני הם יכולים להוביל לדברים מצוינים אם משתמשים בדרך הנכונה. וכאן הם מדברים דווקא, לוקחים את זה למקום שלהם, תלמידי חכמים, שאפילו מי שלומד תורה יכול להוציא את זה למקומות לא טובים. ואפילו התורה, כן, זה יכול להיות מצד אחד סם המוות, מצד שני סם החיים. אז זה מאוד מעניין. אוקיי, טוב, נמשיך עוד קצת.
חשבתי שאולי התלמידים לא שמים לב פה.
מה, מי לא שם?
חלק הזה אולי זה אזכרה.
כן.
לתלמידים.
לתלמידים. מה, דווקא בקטע?
כן, דווקא
בקטע. בגלל כל הדברים.
להיות רציני.
אבל למה דווקא כאן להיות רציניים?
אולי הם לא שימו לב.
כן, כן.
אולי
היה תקופה, אולי משהו. מאוד חשוב, כן. באמת זה בולט בבבלי בכל מיני מקומות. זה התחיל מהסיפור שדווקא התחלנו את הלימוד שלנו לפני שנה וחצי עם הסיפור של רבן גמליאל ורב יהושע, שרבן גמליאל לא היה נותן לאנשים להיכנס לבית המדרש אם אין תוכל כברו. הוא העמיד שומר, והרבה כעסו עליו, מה אתה מעמיד שומר, אתה בודק את הבפנים של כולם, כאילו איך אתה יכול לעשות כזה דבר? ורואים שם שהיו הרבה הרבה בעיות עם התלמידי חמים, זה שגם מספרים על רבי עקיבא שתלמידיו שנאו זה את זה וגרמו למוות, כן, המגפה הגדולה. רואים שבעצם היה, ורוב הסיפורים האלה הם לא משקפים מה שהיה בתקופת התנאים. הם מדברים על התנאים, אבל משקפים את מה שקרה בבתי מדרש הבבליים. כי במיוחד אם נראה סיפורים ונעשה השוואה בין סיפורים שמופיעים בבבלי, סיפורים שמופיעים בירושלמי, הרבה מהדברים, כאילו במיוחד הסיפור הזה מרב ישוע ורבן גמליאל, כשקוראים את אותו סיפור בירושלמי, זה מופיע בווריאציה אחרת לגמרי, בלי כל הוויכוחים ובלי כל התוכו כברו וכו'. זה היה בעיה בבבל, אוקיי? בארץ ישראל קודם כל הישיבות היו קטנות יותר ופחות אנשים, אז ברגע שיש פחות אנשים הרבה פעמים יש פחות ויכוחים. אבל באמת היה בעיה עם התלמידי חכמים, ולכן הם מזכירים את זה כמה פעמים בש"ס, כאילו הרבה פעמים אפשר להגיד, נראה את זה בהמשך, וגם למדנו על הבעיות האלו, שאנשים לקחו את זה למקומות לא טובים, ושנאו זה את זה, והתפקחו זה את זה בצורה לא טובות, באמת. אוקיי. והיינו דאמר רבא, דאומן לה שמה דחיים. אם אתה אומן עם הלימוד, אז זה שם חיים. דלא אומן לה שמה דמותה, זה יהיה שמה מוות. אמר בשובר נחמני, רבי יונתן רמי כתיב, פיקודי השם נשארים שמחי לב, וכתיב אמרת השם צרופה זכה, אוקיי, אמרת השם צרופה. אז מצד אחד פקודי השם יסרים הם מסמכים לב, מצד שני אמרת השם צרופה, שזה בעצם מלשון מה? כן, צרופה הם אומרים כן, צירוף יכול ללכת לשני הכיוונים בעצם. אז הם אומרים זכה מסמכתו, לא זכה צורפתו, כאילו זה צורף אותו למיטה בעצם, זה מביא אותו ליסורים. ריש לקיש אומר, מגופי דקרא נפקא, הם אומרים, זה לא, אפילו המילה צרופה יכולה ללכת לכיוונים שונים. הם אומרים, מהפסוק עצמו, לא צריך אפילו להביא קושי מפסוק אחר, הפסוק עצמו מופיע שם. זכה צורפתו לחיים, לא זכה צורפתו למיטה. יראת השם תורה עמדת לעד, אמר רב חנינא, זה הלומד תורה בטהרה, מה היא? נושא אישה ואחר כך לומד תורה. הם אומרים, עדיף לשאת אישה ואחר כך לומד תורה, כי דואגים שאם אתה לא נשוי, אז יהיה לך הרבה מחשבות על זה, וזה יעסיק אותך כל הזמן, ולא תלמד תורה בצורה נכונה. עדות השם נאמנה, אמר רב יחיא בר אבא, נאמנה היא להעיד בלומדיה. Okay? היא יכולה להעיד בלומדיה האם הוא הולך את זה, הוא לוקח את זה למקום הנכון או לא. או לא. מעשה רוקן, מעשה חושב. אוקיי? זה שני פסוקים. אחר כתוב מעשה רוקן, אחר מעשה חושב. אמר רבי אלעזר, שרוקמים במקום שחושבתן. כן, קודם רושמים צורה על הבגד על ידי צבע, ואחר כך רוקמים, כן? רוקמים במקום שחושבתן, במקום שהוא סימן. כאילו שם רוקמים. נכון? ויש פירוש אחר, מעשה רוקם, רק שנייה, תנא משמיד רבי נחמיה, רוקם מעשה מחט, לפיכך פרצוף אחד חושב, מעשה הורג, לפיכך שני פרצופים, פרצופיות. רק שנייה, הכוונה כאן, הם רוקמו ציור על גבי הריק עשוי כפר, אוקיי? לפיכך היה רק פרצוף אחד, היו רוקמים ציור אחד, שהיה נראה בצני שני צידי הבגד. והמעשה חושב זה מעשה הורג. שציור נהרג בתוך הבגד ולא משני הצדים, ולפיכך היו שני פרצופות. בכל צד היה ציור אחר. אוקיי? אז נכון, למדנו את זה בעבר, שאולי בצד אחד היה ארי ואריה ובצד אחד נשר. אז יש שני פירושים, איך לומדים, מה היה בדיוק שם. לגבי האריגי המשכן.
כן, אז יש ויכוח איך לדרוש את הפסוקים האלה, האם זה היה ציור אחד, או האם שנראה משני הצדים, או האם זה היה שני ציורים שונים, כל אחד בצד אחר של, של הבד. אוקיי, לא יודע בדיוק הקשר של המשפט הזה בתוך ה... אולי אפשר לחבר את זה איזשהו רעיוני. כן, אולי זה פשוט ממשיך, זה חוזר לכל מה שדיברנו על איך היו בנויים הדברים, ולכן מסבירים את זה כאן. כן, כנראה. אוקיי, טוב.